ברוכים הבאים לסדרת חקר השוק. במסגרת ערוץ הפודקאסט, נדלן בשידור עם צחי קווטינסקי. בכל פרק מתארח מתווך מוביל, אשר סוקר עבורנו את היישוב בו הוא פועל, ואת אפשרויות ההשקעה בו. האזנה מועילה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט בסדרת חקר השוק, של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. וזה היה רק טבעי שנגיע לבת ים, שבת ים נמצאת היום במרכז ההתעניינות בארץ. אני לא פעם ולא פעמיים נתקל בשאלות שאנשים מתקשרים אליי, והרי בת ים יושבת על ים, בת ים עברה מהפך מאוד גדול, בת ים זה כבר לא העיר שאנחנו זוכרים, שפחדנו פעם להיכנס אליה, שהיה כתוב ברוך אתה בבואך, ברוך השם בצאתך. היום בת ים, ולא ניכנס כאן לעניינים הפוליטיים, בת ים בזכות מי שמוביל אותה או הוביל אותה, באמת קיבלה מקום מאוד מאוד מרכזי בנדלן הישראלי בכלל ושל המרכז בפרט. והדבר הטבעי לעשות פה את הפודקאסט היה לפגוש את נתנאל טוויזר, שהוא מיסודות יזמות ושיווק פרויקטים. נתנאל ואני חברים הרבה מאוד שנים, נתנאל גם עשה קורסים ואני לימדתי בקורסים שלו, ובאמת הפכנו את זה לחברות מאוד יפה, והוא שייך לסוג מתווכים שאני אוהב את הגישה ואת הדרך. אז נתנאל, תודה רבה שאתה מארח אותי פה בשמחה, במשרד שלכם.
בשמחה רבה.
ואני ארצה מאוד שאתה תספר לאנשים שככה ירגישו יחד איתי מי זה נתנאל, תספר להם בכמה מילים מי זה נתנאל, בין כמה אתה, כמה שנים אתה בתחום, מה אתה עושה. ויש לנו, אני חושב, 40 דקות קצרות מדי לדבר על העיר שהיא באמת היום במרכז העולם. אז מי זה נתנאל טוויזר?
שלום, נעים מאוד, צחי, תודה רבה שזמנת אותי באמת לשבת איתך כאן לעשות את הפודקאסט הזה. אני נתנאל, אני בעולם פשוט שואב את המקצוע, באמת.
לגמרי. בגלל המילה הזאת שאמרת, אני יושב פה היום.
לגמרי, המילה, אני באמת.
בן אדם, אני בן אדם ופשוט.
לא ממס שפתיים, אלא באמת אומר את זה, פשוט אוהב מאוד את המקצוע. התחלתי אותו אפילו לפני 22 שנה בניו יורק, שם הייתי שנתיים בתיווך. ואני בת ימי, מלידה, אוהב את העיר הזאת, נמצא פה כל יום. המשרד שלי פה כמובן.
אבל אתה עצמך עזבת את העיר.
אני כן, אני שהתחתנתי, עברנו לגור בגדרה, אבל אני ישן בגדרה. אני עדיין ישן בגדרה. אני כל היום מהבוקר עד ערב פה, חי את העיר, נושם את העיר, ואני עדיין אומר שאני בת ימי. בכל מקרה, העיר בת ים היא עיר מאוד מיוחדת. עיר שיש לה את החוף ים לדעתי. אני קצת משוחד, אבל עדיין לדעתי הוא אחד היפים, לא היפה בארץ. וגם הוא מאוד נגיש. מאוד נגיש לכל התושבים. למה? קח דוגמה, בערים אחרות, את נתניה, יש לך איזשהו צוק שאתה צריך לרדת ממנו. בתל אביב יש לך את שורת המלונות, שמי שרוצה להגיע צריך לעבור את שורת המלונות. באשדוד יש לך גם נסיעה לעשות עם הרכב לים, וככה, וככה הלאה. ובבת ים פשוט כל הרחובות מגיעים לים, הרחובות הגדולים, יוספטל, ירושלים, שדרות העצמאות, אלה רחובות מאוד רחבים וגדולים שבעצם מגיעים ונשפחים לתוך הים, ואתה מגיע מכל מקום מבת ים, אפילו ברגל, מהקצה, ייקח איזה 20-25 דקות גג ברגל להגיע, ולכן הוא נגיש לכולם.
אז תקשיב, אז אחד הדברים, אתה יודע, הים היה פה כל הזמן.
נכון.
אבל אתה יודע, לנו יש בתדמית, אנחנו בייחוד המבוגרים, יש לנו בתדמית שבת ים עיר שיש בה הרבה פשע, שיש בה הרבה אלימות, ואתה יודע, אני הסתובבתי עכשיו בהנאה פה, שאתה יודע, לקראת הפודקאסט הסתובבתי קצת לפני זה ברגל, והיום אנחנו נמצאים פה בעולם אחר. אני יכול להגיד לך שאני הייתי כאן מסתובב חופשי גם קודם, ומצאתי פה אנשים מקסימים, אנשים, איך אתה קורא להם, פשוטים, ויש לי חברים מאוד טובים פה בסביבה, שעד היום אני איתם. אבל מה קרה בשנים האחרונות בבת ים?
מה שקרה זה מה שקורה בכלל בכל הארץ, בתחום הנדלן, שהנדלן רק נוסק למעלה, ובת ים מאוד מיוחדת בתחום הזה, מסיבה אחת פשוטה, אין לה מסביבה חולות, אין לה מסביבה מקום להתפתח הצידה. לא כמו תל אביב מצפון לנו, שיש לה עוד המון שטחי בנייה, המון חולות, לא מצד מזרח לנו כמו חולון, שיש להם את עתודות קרקע כמו חט 500, חט 501.
ובאמת חולון קיבלה זינוק,
קיבלה זינוק מדהים, מאוד, מדהים. נכון. וגם ראשון מדרום לנו, שיש לה המון המון חולות, ועוד הרבה מקומות לבנייה. לנו אין את זה בבת ים. נשאר רק הרוב, מה שנקרא רוב הדרום העיר, שהוא העתודות קרקע האחרונות.
למה אתה קורא רוב הדרום העיר? תכוון את האנשים?
רוב הדרום העיר נמצא בקצה האזור תעשייה, גובל בים מצד מערב, ראשון גובל מצד דרום, וכרגע נבנים בו כל המגדלים. מה שנקרא, כל המגדלים מרוכזים...
מגדלים למגורים.
מגדלים למגורים, שמרוכזים במער הזה, ברובע החדש. וגם עתודות הקרקע שם כבר נקנו...
אז אנחנו תכף נדבר גם על האזור הזה.
כן, נדבר בוודאי. הכל שם כבר נקנה, הכל מוצא, והעיר הזאת היא מיוחדת בזה שכל הבנייה בה וכל ההתפתחות היא מלמטה למעלה. יש פה המון התחדשות עירונית. העיר הזאת היא לדעתי היום הכי חזקה והכי מתוכננת להתחדשות עירונית. יש המון תוכניות שכבר מתחילות בביצוע שלהם, שכבר היו בתוכניות 10 שנים אחורה, 15 שנים אחורה, עברו ועדה מקומית, עברו ועדה מחוזית, והגיע כבר לידי ביצוע, כמו שעכשיו אנחנו רואים בפרסומות של נצבה ושל
לא חשוב.
הקבלן הגדול מאור יהודן. יש לנו שם הריסה של בתים, שורה של בתים מאוד מאוד ישנים משנות ה-60 בבת ים, ממש בכניסה, מצלאוי. כן, אז יש פרסומות בטלוויזיה, ואתם רואים את המגדלים עכשיו שנבנים שם, בדיוק עכשיו התחילו להרוס את המבנים האלה, פינו את כל הדיירים, והולך להיות שם מגדלים ממש...
שאתה אומר שהולך להיות שם מגדלים, על איזה אזור אתה מדבר?
על הכניסה המזרחית בבת ים, מכיוון יוספטל, יש את הכניסה מאיילון, שאתה לוקח ימינה לרחוב יוספטל, הכניסה הראשית לבת ים, ואז ממש מצד ימין, ברגע שנכנסת לפני הקניון, יש שורה מצד ימין של בניינים מאוד ישנים, רכבות, מה שנקרא, ארבע קומות ללא מעלית כמובן, שיושבים הבניינים האלה על אדמה, על מגרש מאוד מאוד גדול, והתחילו שם את היזום של הדבר הזה, אולי לדעתי 12, 13, 14 שנה אחורה.
ואז הולך להיות שם פרויקט של פינוי-בינוי.
נכון,
מאוד גדול. כאשר מי הוא קהל היעד? מי יגור שם?
קהל היעד זה אנשים שגם היו גרים שם, זאת אומרת, אנשים שיחזרו לגור שם, כמובן, ותיקים בעיר, אוכלוסייה טובה, וכמובן גם משקיעים. משקיעים כמו, לדוגמה, יש עוד פרויקט אחד שחברת אזורים מבצעת, באזור שהוא... דרום מזרחי, אבל בחלק העליון של הקצה המזרחי שלו, בשכונה של גם אזור מאוד ותיק שנקרא שבטי ישראל, ושם הורסים בניינים בדיוק ישנים כאלה כמו שנצבה ומצאוי הורסים, ובונים שם את פרויקט מומנט. חבר עשו שם מבצע, מכור שם 500 דירות בכמה ימים
אבל
לדעתי.
אבל עוד פעם אני חוזר לשאלה, אתה יודע כן. שנינו יודעים, אנחנו מדברים על זה הרבה, שחקר שוק זה אנשים, זה מי יגור בסוף. אז השאלה היא באמת, מי יגור בבתים האלה, גם אם משקיעים קנו, זאת אומרת, האם יהיה לזה אוכלוסייה שתבוא לגור שם?
תראה, בשנות ה-90...
אנחנו מדברים על אלפי יחידות דיור שעוברות להיבנות פה.
אלפי יחידות, נכון. יש המון משקיעים שקונים. אני יכול להצביע על שני דברים שבאמת אלו לרוב יאכלסו את המגדלים האלה, ובשנות ה-90 הייתה פה עלייה מסיבית מרוסיה, מברית המועצות. והיום יש פה אוכלוסייה מאוד גדולה, שכשהם באו בשנות ה-90, 91, הם היו ילדים קטנים, אמא, אבא, סבתא, דודה, אחות, היו גרים בדירה אחת קטנה, 2.5 חדרים. היום עברו כבר 20 ומשהו שנים, והילדים שהיו קטנים, כבר אנשים בוגרים היום, נשואים, שמחפשים לעצמם דירות, אז דירה אחת כזאת קטנה, בשנות ה-90, יצאה ובעצם נהפכה ממנה להיות עוד 2-3 דירות, ויש המון כאלה בבת ים.
כן, גם זו אוכלוסייה שאוהבת להיות אחת ליד השני.
וגם עובדת הים.
אני רואה את זה גם במקומות אחרים כמו חיפה.
נכון. ויש הגירה חיובית חזרה לבת ים. היו שנים בבת ים, בשנות ה-80-90, שהעיר הזאת לא התקדמה בכלל, לא עשו פה כמעט כלום. ובאמת קצת היה פשע טיפה יותר, מה שנקרא, מורגש.
מה זה מורגש? אנשים... אני זוכר את עצמי ליד הכיכר פה, במרכז העיגול, עומד, כן. עומד, ואני הייתי, אמרתי לך שיש לי פה חברים שהייתי בא ומגיעה שיירה מובטחת, אני חושב שזה ראש הממשלה, ובסוף יוצא שם איזה ראש ארגון, זה היה מאוד לא נעים.
כן, אבל זה קיים בכל המדינה, ובת ים התנקתה מאז המון, היא לא שונה היום מכל עיר אחרת בארץ שיש בה...
אנחנו כבר אמרנו את זה בהתחלה שהיא השתנתה.
נכון, עכשיו, יש הגירה חיובית חזרה. אמרתי, כמו שאמרתי, בשנות ה-80 וה-90, המון אנשים עזבו את העיר והלכו לראשון, מערב, לדוגמה, שזו השכונה הכי קרובה שגובלת גם בבת ים. רצו לחפש בתים אחרים, רצו לחפש חינוך אחר לילדים, והיום הם חוזרים לעיר. חוזרים לעיר.
אוקיי. אז אם אנחנו, אז כבר אנחנו יודעים על שתי שכונות, אנחנו כבר יודעים על שני פרויקטים, אבל אני חייב לחזור לים.
כן.
אני חייב לחזור לים בגלל שאני מקבל המון טלפונים מאנשים, עכשיו אולי זה קצת נרגע, אתה יודע, היה תקופה של יותר שיווק פרויקטים, כל מיני מגדלים וכל מיני מבנים וכל מיני קבוצות שאנשים נכנסו פה, רצו להיכנס, שהם על החוף עצמו, שזה בעצם מבחינתם הלהיט, החלום של כל, הרי אתה יודע, גם אתה יודע את זה בתור משווק, שזה הכי קל למכור, זה החלום על הים. תן לי איזה סקירה, אנחנו גם נמצאים במשרד, שיושב על הים, בחוף בן גוריון, אז תן לי איזה סקירה ככה על הסביבה שכרגע אנחנו יושבים בה, על רצועת החוף.
תראה, רצועת החוף בבת ים היא מדינה בתוך מדינה. זאת אומרת, יש את בן גוריון שזה הטיילת, חוף הים שבעצם אתה מסתכל, וכמו שאמרתי בהתחלה, הבתים בבת ים הם הכי קרובים למים. אתה ממש יכול לזרוק את הגלשן, מקומה שלישית, ולרדת לתפוס אותו למטה בתוך המים. מאוד מאוד קרוב. לכן יש פה מה שאני קורא מדינה בתוך מדינה. הקו הזה של הים, אין בו כבר חוקיות למחירים. כך צעד אחד אחורה, רחוב אחד אחורה, 2, 3, 4, 5, המחירים בדרך כלל לא משתנים הרבה ודי יציבים, אבל בים...
תפתח לנו את האוזניים ככה, תסבר לנו את העיניים. כשאנחנו מדברים, אנחנו נמצאים פה עכשיו על בן גוריון.
כן.
מה המחירים של, בסדר גודל של מחירים של נכסים פה?
יכול לנוע בין 30 ל-40 אלף שקל למטר.
וואה.
בקלות, תלוי גם מה אתה קונה.
ואם אנחנו הולכים שני רחובות אחורה, כאילו מזרחה?
סתם דוגמה, רק בשביל המספרים. סתם דוגמה, באמת דוגמה בשביל המספרים. אם תיקח דירה על הים של 4 חדרים ממוצעת, לא הכי משופצת, לא בבניין חדש, אולי נגיד 3 מיליון שקל, תיקח אותה אחורה בדיוק את אותה דירה, בדיוק את אותה דירה, אותו פרמטרים, אותו הכל, מיליון שקל פחות.
הבנתי.
קו שני מאחורינו.
אוקיי? אתה מדבר עדיין על 20 אלף שקל למטר.
כן, באזור אזור א', מה שנקרא, אזור א', שהוא מרחוב בלפור, שחוצה את העיר מצפון לדרום עד הים, נקרא אזור א', המחירים הכי גבוהים בבת ים נמצאים. אוקיי. אוקיי? זה אזור א', גם הארנונה שם היא קצת יותר יקרה משאר העיר, וזה האזור היוקרתי.
ואיך האזור הזה מתאפיין בפרויקטים של התחדשות עירונית, של חיזוק? אני ראיתי בדרך לפה, שאולי לא תמה, אבל ראיתי שיש כאן ממש על רחוב, יש בניין שעובר שיפוץ.
כן, זהו. העירייה לקחה, הרימה איזושהי יוזמה, ומה שנקרא, שלחה באיזה יום אחד בעיר, מהנדסה, מכתבים ל... הרבה בתים, הרבה בניינים בבת ים, לרוב גם בטיילת, כי זה הפנים, זה הפנים של העיר הזאת, וזה שם מתרכז כל היוקרה של העיר, שלחו להם מבנים מסוכנים, כי המבנים קצת מתקלפים, וקצת מפל פוטיח וכאלה,
yeah.
אז יש הרבה בניינים שעברו שיפוץ מקיף טוטלי לבניין, לא במסגרת תמ"א, יש גם כאלה שעושים תמ"א, וזה בתוכניות, היו גם כאלה שנבנו בניינים חדשים, שקבלנים קנו פה מגרשים והחזיקו אותם ועשו את היזמות עד שכמובן בנו אותם כבר.
כשאנחנו מדברים על בניין חדש, אנחנו מדברים על אותם סדרי גודל של מחירים?
לא, יותר. זה כבר הטופ שכבר מדברים על 40 אלף שקל למטר, 40 וקצת אלף שקל למטר. יש מגדלים שמוכרים בין 40-45 אלף שקל למטר היום.
אם היו רואים גם את מה שאני זה, היו רואים את העיניים שלי נפתחות ככה.
בדיוק, אז זהו. ומה שכן, כן צריך להגיד, 2 קילומטר קו אווירי מפה, בערך, החוף של תל אביב, ששם 100 אלף שקל למטר, אוקיי? ופה בטופ של טופ של הטופ, של הבניינים, המגדלים הכי חדשים על קו הים, הם בוא נגיד 40 אלף שקל קילימטר. יש מרווח שהוא איכשהו צריך להצטמצם, כי אתה פשוט הולך ברגל, נגיד 20 דקות, חצי שעה, ואתה נמצא מהחול של בת ים לחול של תל אביב.
תראה, ברגל. אין ספק שבעתיד, לא יודע אם זה בזמן הקרוב, בגלל כל המאבקים שיש, ומה שקורה על השכונות שבדרך, ולא ניכנס, זה לא שייך אלינו, אבל אין ספק שהחוף של בת ים יקבל משמעות אחרת בהוויה הישראלית. אנחנו אולי, נגיד שנוסעים מירושלים לים, לא ניסע לפה, אנחנו ניסע לראשון, ניסע לתל אביב, אבל בסופו של יום...
למה לא?
לא, שאנשים לא יודע. אבל אני חושב שהם טועים. אני חושב שהם טועים, שאם עכשיו אני הסתכלתי פה על החוף, או אני מכיר את החוף, הוא מדהים, כן?
חוף מדהים, יש לך פה בתי קפה ומסעדות שעובדים מאוד יפה, יש לך כאן בית ספר ללימוד קייקים, שייט בקייקים, לימודי גלישה, החוף פה מאוד מטופח. תשמע, אמרתי לך בהתחלה, אני מאוד אוהב את העיר, ולכן אני לא יכול להגיד אליי שום דבר שהוא לא זה. כמובן שיש עוד תמיד מקום לשיפור. העיר בשנים האחרונות הייתה בגירעון כלכלי מאוד גבוה, ואני מקווה היום שהקברניטים מצמצמים, וגם רואים את זה, שמצמצמים את החוב, הם מתחילים להשקיע עוד פעם ועוד פעם בעיר עצמה, לא רק בחוף, בכל העיר, אבל במיוחד בחוף כמובן. אם תראה את זה עכשיו, שבאת היום, התחילו כבר להחליף את כל הכיכרות הישנות. החליף שם, לשים שם פסלים חדשים, החליפו את הגדר ההיקפית לים, יש שם כיסאות קבועות ומשטחי שיזוף, שאתה פשוט יכול לקנות בירה מאחד בתי העסק בים, ולכת לשבת על קאנט שצופה על הים ברמה, באמת אני אומר, זה נראה כמו חול לגמרי.
אוקיי, אז אם אנחנו גם מסתכלים, ושאני הגעתי, זאת אומרת שאני הסתכלתי קדימה, כן, אני הגעתי מהצד הצפוני, יש כאן את המגדלים האלה שנבנו ונבנים, כן. יש גם בתי מלון פה.
נכון.
תן לי קצת, דבר איתי קצת עליהם.
אז זהו, זה הרובע שנקרא רובע דרום מערב העיר, רובע שגוש 50-26-27 למי שמכיר, אלו אדמות שקצו בהם ממש שכונה חדשה, יש גם את שכונת פארק הים שם, שהשכונה הזאת מיועדת לבנייה של מגדלים. החליטו ששם יהיה צפיפות, ולעשות את מה שכל המדינה הזאת היום הולכת ולכיוון, לעשות צפיפות מגורים, לבנות יותר גבוה ויותר מצומצם, ושם מתרכז בעצם כל הבנייה של המגדלים שיש בבת ים, זה אזור יוקרתי.
אתה כולל באזור הזה, אני חושב שאנחנו פספסנו אולי בדרך, ושיש לנו פה יותר קרוב אלינו, יש גם את המלון, נכון?
יש כמה, יש גם את המלון החדש שנבנה עכשיו. זה לא מלון, זה בית, זה דירות מלונאיות.
איך זה נקרא הפרויקט?
יש לך את סי הוטל.
אוקיי.
ויש לך את סנסט, זה המתחם של שנבנה עכשיו, שבונה אותו היזם העשיר מחול, מניו יורק, שהוא בונה פה שתי מגדלים, שהם בעצם למטה יש את כל האזור של הבילויים, בלילה יש את הפטריקס, ואת כל הגלידריות והדברים החדשים שבנו פה בעיר, ולמעלה שתי מגדלים של דירות מלונאיות, זאת אומרת שאתה יכול לבוא פעמיים, שלוש בשנה, לנפוש בהם, והשאר הם מוזכרות.
אבל זה דירות נופש.
נכון, ויש את הסי הוטל שהוא גם על אותו עיקרון, גם על אותו עיקרון, ובתי מלון כבתי מלון, יש לך פה את ארמון ים, שהוא ממש על החוף, ולקחו גם המון בתי מלון ישנים, שהוא קומה אחת, שיש מלא מניינים, ושיפצו והפכו אותם לבתי מלון על בסיס גם יומי וגם חבילות, והם עבדו מאוד 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 חזק לפני הקורונה, כמובן, כמו כל מקום אחר, ויש עוד משהו בבת ים שהיה פה עובד מאוד חזק, זה התיירות הרפואית. באו לפה אנשים עשירים יחסית, מסנט פטרסבורג ומוסקבה, שיודעים שהמערכת הרפואית שלנו היא מאוד טובה, הם באים היו לעשות פה את הניתוחים שלהם, והיו לוקחים פה חדרים על הים, לחודש, או שוכרים דירות גם כן כמו של Airbnb, של אנשים משקיעים, והיו עושים את הניתוחים, ומעבירים פה חודש בבת ים, גם יש להם פה את המעדניות המפורסמות, שהם אוהבים, גם יש להם תחבורה מצוינת, שמגיעה לכל מקום בגוש דן, וגם היו נהנים מהעיר ומהים ש...
וגם אין להם את המחירים, שאם הם היו בשכיבים בתל אביב,
הם לא יכולים, בוודאי.
משלמים פי כמה.
פי כמה וכמה, נכון.
אוקיי, אז אנחנו בעצם כבר סקרנו את האזור של החוף, בואו נתקדם לשכונות אחרות, ושאתה יודע, בסופו של דבר, המשקיעים שגם מקשיבים לנו, לא בטוח שהם רוצים לקנות דירות ב-30-40 אלף שקל למטר, למרות שאתה אומר להם דבר חכם, אתה אומר, אם יש לכם יכולת, יש לכם אורך נשימה, ואתה אומר כאן דבר חכם מאוד, זה יום אחד יעלה בגלל שזה יהיה חייב לצמצם את הפער, ובסופו של דבר זה אותו חוף, וכל היתרונות שאתה אומר פה על החוף, דרך אגב, אנחנו יכולים גם לחשוב מה יקרה באשדוד, ואנחנו רואים גם מה קרה באשדוד, שגם היא משהו שנמצא על רצועת חוף, אבל פה זה מרכז, פה זה קרוב לתל אביב, אז אנחנו מבינים מה קורה פה. בוא נלך קצת לשכונות אחרות, שהן קצת יותר זולות, הן קצת בתחום מרכז העיר, והן בנויות אחרות להשקעה.
תראה, לפני שנדבר על השכונות האלה, משהו אחד קטן, קצר, על חוף הים, אני מסתכל עליו גיאוגרפית כפרוור של תל אביב. זאת אומרת, מרכז העיר תל אביב, כל האש שבמחירים שם, לאט לאט עם השנים, הלך לכיוון שכונות נוגה ויפו, ושם כל המחירים עלו בצורה דרמטית, אתה בטוח יודע וכולם יודעים, והאש, מה שנקרא, היום מלחכת את בת ים. הגיע גם לבת ים, כמובן לאזור הים, שזה האזור הכי יקר בבת ים והכי יפה כרגע היום בעיר, לכן אני רואה בזה פוטנציאל להשקעה גדול, כמו כל שאר עיר שתכף ניגע בה, כי היא בעצם פרוור של תל אביב. אתה שתי דקות נמצא בגבול ביפו וממשיך הלאה לתל אביב.
אני דרך אגב חושב שכל מה שקרה בתקופה האחרונה, עם כל מה שהיה, משברים בלוד וכל מיני מקומות, גם ביפו, זה משהו שעושה טוב לבת ים, בגלל שזה קצת מקרב את העשייה לבת ים וקצת מוציא את זה מיפו.
תראה, אנחנו שכנים עם יפו המון שנים, ידענו עליות, ידענו ירידות. העיר הזאת היא עיר מאוחדת.
אין ספק.
עיר שאני גדלתי בה ואני מכיר את כל האנשים חמים וטובים, ואנשים, עוד פעם, אני, קשה לי לדבר על המילים שהן לא נשמעות קצת פחות טובות, כי אני לא רואה בזה ככה. אנשים רואים את פעם, כמו שאתה התחלת להגיד מההתחלה, כמו לפני 20 שנה. אני רואה פה את השינויים שקורים כל יום.
לא, אין ספק, בת ים היום היא עיר אחרת.
עיר אחרת לגמרי, ועיר עם אנשים טובים וחמים.
זה לא שהיא עיר אחרת, אתה יודע מה קרה? זה אותה עיר, זה אותה עיר. האנשים, עזוב שאתה יצאת לגדרה וכאלה, האנשים הבסיסיים שגרים בבת ים זה אותם אנשים.
נכון, פשוט, גם חזרו, כמו שאמרתי.
פשוט אנשים הבינו שהם בני אדם, וזה הכל נהדר פה, ולא הכל. אם יש מעטים שעשו קצת רעש, אז הם לא מובילים את הדעה.
בוודאי, קח את נווה צדק לפני כמה שנים, מה היה שם,
ואיך היו.
כמו בכל מקום.
קח את נחלאות בירושלים.
לא חסר.
בוא נתקדם, בוא, אנחנו...
אז ככה, יש לנו את השכונות המזרחיות. השכונות המזרחיות של בת ים, שקרובות לכניסות של דוב הוז, הכניסה מהאלון, זה שכונת רמת יוסף, ויש את הקצה של שכונת רמת הנשיא. אלה שכונות שהן בתנופה של התחדשות עירונית מאוד גדולה, והמון משקיעים מגיעים לאזור הזה, כי עדיין אתה יכול למצוא דירות, כמו השבוע מכרנו דירה, ב-1,210,000.
דירה של איזה גודל?
דירה של כמעט 60 מטר, קומה שנייה בלי מעלית, בבניין של 4 קומות, מול גינה, מאוד גדולה ויפה, עם סיכוי שם לתמה. אז משקיעים, שהם גם לא משקיעים גדולים, משקיעים באו מרמת גן, באים ממקומות כאלה שחצו קצת כסף, ושמו שם עון עצמי של 300,000, אוקיי, כדירה יחידה, או אפשר גם לרשום את זה על אחד הבנים, אם יש מישהו מעל 18, לא לשלם מיסים, אז...
אתה לא מדבר בבניין שחתום כבר על התחדשות עירונית?
לא, חתום, אבל התחילה שם כבר, היה פגישה ראשונה כזאת.
אבל יש התכנות בגלל הסביבה.
יש התכנות, גם אם לא הייתה התכנות, דירה כזאת היא מוזכרת בסביבה 3,000 שקל. ולהביא דירה ב-1,200,000 ומשהו, ובזה נגמר גם ההוצאות.
דירה שצריכה שיפוץ?
דירה שצריכה שיפוץ, נכון, אבל יש שם לדוגמה דיירת, שחיה שם כמה שנים ואין לה בעיה עם הדירה, והכל בסדר, אם הוא יוכל להישאר ב-3,000 שקל.
בוא ניקח, אבל אתה יודע מה, סתם ככה, כבר פתחנו את זה.
אין קידומת כזאת של מחירים בתל אביב ובשום מקום אחר.
אתה יודע, אני שמח, אתה יודע, היתרון איתך שאני יכול לשאול אותך על הכל, אתה יודע, כן. אני שולט. אבל בוא ננתח רגע את העסקה הזו, בגלל שבכל זאת מקשיבים לנו משקיעים.
כן.
דירה כזאת שעולה, אני לא ניכנס לצורות, בסדר? ניכנס, אבל 1,210,000 שעשית, עזוב את ההוצאות שמסביב, שכולם יודעים, מס רכישה וכל הדברים, דירה כזאת, סדר גודל של שיפוץ, כמה תזדקק? כדי להפוך אותה לדירה, עזוב את הדיירת שגרה שם.
זה דירה מאוד ישנה, דירה ישנה, שאם אתה, אם היא ריקה ולא גר שם אף אחד, אתה נכנס ואתה מסתכל, סביב 100,000 שקל.
אוקיי.
להפוך שם את הדירה, לשבור קצת קירות,
אולי... איך הבניין, באיזה מצב?
הבניין שמור, הבניין שמור. יש שם...
מה זה בניין רכבת כזה?
לא, לא, לא בניין, דווקא סטנד אלון, בניין שעומד לבד מול גינה, אזור שמאופיין בעולים מחבר ברית המועצות, ומאוכלוסייה דתית.
אוקיי.
אוכלוסייה ממש מעורבת, יש שם בית ספר דתי וגנים דתיים ליד, יש גם את האוכלוסייה מברית המועצות, מעורב שם לגמרי, אנשים טובים, אנשים, ברוך השם, שעובדים, מפרנסים את עצמם יום-יום, והם סוחרים גם טובים.
ואתה אומר שסדר גודל להשכרה זה 3,000 שקל.
כן, עכשיו, כמעט כל בניין בבת ים, בשכונות המזרחיות, כשהתחילו את התמ"א, כמובן, כמו בכל הארץ, אז היזמים עטו על האזורים היקרים, כמובן. על אזור הים והאזור הקדמי, אזור א', מה שדיברנו עליו מקודם. והזניחו את השכונות המזרחיות. אז העירייה הוציאה טאבה חדשה, לפני כמה שנים, שנקראת טאבה 538. טאבה 538 מאפשרת ליזמים לקבל זכויות מוגדלות על עוד קומה בשכונות המזרחיות, כדי שפשוט הם יגיעו לשם וזה ישתלם להם. כי עד עכשיו באמת לא ישתלם. לבנות שתי קומות שם, הבטון עולה אותו דבר, הכל עולה אותו דבר, אז אתה לא תעשה את זה במקום שעולה 15,000, 17,000, 18,000 שקל למטר, ותעשה את זה במקום שכן, עולה 25,000, 30,000 שקל, 40,000 שקל למטר. לכן העירייה הוציאה את האופציה הזאת.
שאנחנו דיברנו על המחירים שדיברנו, אנחנו נמצא שם עוד דירות כאלה למחירה?
כן, לרוב אתה תמצא אותם קומה רביעית בלי מעלית.
זה מה שבאתי לשאול.
יש, קומה רביעית בלי מעלית, אתה תמצא 1,300,000 פלוס מינוס, זה עדיין...
אז מה המחיר הריאלי לדירה כמו מה שדיברנו עליה קודם?
1,250,000 סביב, פלוס מינוס, זה המחיר, זה עדיין הקידומת שעוד אפשר למצוא פה בעיר, אתה לא תמצא את זה בשום מקום מהשכנות שלנו, לכן בת ים מעניינת יזמים מכל הסוגים, זאת אומרת משקיעים מכל הסוגים, סליחה. יש משקיעים שיש להם את הכסף לקנות את הדירות האלה, יש משקיעים שרוצים לקנות על הנייר דירות במגדלים שנבנים, שהם יכולים לקנות אותם ב2.5 מיליון, שברגע שיש להם קבלת מפתח ביד, כבר הם מרוויחים 500,000-600,000 שקל בלי שהם עשו כלום. יש שתי סוגים של משקיעים, במספרים האלה ובמספרים האלה.
יפה. אז אני חושב שכבר הבנו את הכניסה המזרחית, הבנו עכשיו את מרכז העיר, בוא נחזור, התחלנו לגעת, ואני עצרתי אותך על השכונה, על הרובע החדש עם המגדלים.
גם אזור תעשייה אחד.
כן, כן, תכף נגיע לאזור תעשייה. המגדלים שנבנים שם, תאפיין לי אותם.
המגדלים שנבנים שם, הם מושכים המון משקיעים מבחוץ, מחוץ לארץ במיוחד.
אתה יודע, דבר אחד שמדאיג אותי במה שאתה אומר, וזה קצת מלחיץ אותי כמשקיע, אתה כל הזמן אומר לי משקיעים.
נכון.
ואתה יודע, עכשיו אם אנחנו נסתכל לדוגמה על נתיבות, שאנשים ראו בזה הזדמנות, ואתו המשקיעים על נתיבות, יותר מדי משקיעים קנו, בסוף אין מי שיגור. אני, מה שאני מוטרד, זה שאתה לא אומר לי תושבים שהולכים לגור, אלא אתה אומר המשקיעים. זאת אומרת, המשקיעים זה מצוין, השאלה אם אנחנו לא נכנסים לתופעה, שיש יותר מדי משקיעים, יש יותר מדי דירות של משקיעים, ובסוף לא יהיה מי שיגור שם.
תראה, יש הבדל בנתיבות לבת ים, שזה המיקום, כמובן הגיאוגרפי לא, והנוחות.
רק נתתי לא, את זה.
ברור, אז אני בדיוק נתת דוגמה טובה,
כי הרמת לי... ששם יש בבים.
הרמת לי להנחתה בקטע שבת ים נמצאת במיקום גיאוגרפי, במרכז גוש דן. יש את הרכבת הקלה. שכבר הפסים שלה עומדים,
מה, אוטוטו... ראיתי עכשיו, הכל כבר, אני לא עברתי פה כמה זמן, אוטוטו זה נפתח.
אוטוטו, אוטוטו, שנה, שנה וקצת, יש
לא, זה נראה, כלל. לפי איך שזה נראה, זה כמו מחר.
כן, אבל יש עוד, בבת ים זה מוכן.
אפילו יש את חוטי חשמל כבר למעלה.
יש בה תחנות שעומדות, אם תלך
לכיוון העמל וניסנבאום. אני באתי דרך וולפסון.
כן, אז כך עוד שנה, שנה וקצת, יש לך רכבת קלה... שכמובן זה דבר שהוא דיל ברקר, זה דבר שהוא באמת מביא אותך מבת ים לפתח תקווה דרך רמת גן תל אביב במקומות הכי ביזי שיש. אז המשקיעים לא קונים סתם. עכשיו, לגבי מי יאכלס אותם, יש ביקוש בבת ים לדירות להשכרה. אוקיי? כמו שהזכרנו לפני זה, עם העלייה מברית המועצות, שכל דירה קטנה התפתחה ונהייתה אנשים שגדלו בה ורוצים עוד לגור פה ולא לעזוב את המקום, וגם ההגירה החיובית חזרה לבת ים, יש ביקוש לדירות להשכרה, וגם אם תהיה איזושהי הצפה קצת, אז המחירים של ההשכרה אולי קצת ירדו כדי שיכנסו את זה, אבל זה יוכלס. כי אתה יכול לגור במגדל מול הים עם כל הפסיליטיז, ולשלם 8,500-7,500 שקל, הדירת 4 חדרים.
יש פה אנשים שיכולים לשלם?
יש פה בוודאי, כן, אנשים עובדים, מסתכרים, יש פה אנשים שמסוגלים לשלם על זה, כי אם אתה תגור בתל אביב במגדל כזה, אז אתה תשלם 30,000 שקל על דירה כזאת. אז יש פה...
נדבר פה על בניינים שיש בהם גם לובי וכל לובי, מה שקשור.
לובי, בריכה, חדר כושר, שומר, הכל בוודאי. כמובן יש מיינטנס, יש החזקה, שנעה בזירות ה-800 עד 1,200 שקל, תלוי במגדל ומה יש בו.
בסדר גודל של לגמרי, המחירים שם?
לגמרי, בנייה ברמה הכי גבוהה שיש, ומגורי יוקרה לגמרי, שאם אתה רק מעתיק אותם טיפה צפון על תל אביב, מדובר במחירים שהם פי 3, גם בדיור של קנייה וגם בדיור להשכרה. אבל עוד פעם, מי שקנה את זה היום...
בכל זאת, תסבר לי את האוזן במחיר לדירה שם.
דירות 4 חדרים, יש שם דירות של 110 מטר, עם מרפסת שמש, עם חניות, יכולה היום להיות בזיבות, אם הדירה גמורה ומוכנה, בזיבות ה-3.
אז אתה מדבר עוד פעם על 30,000 שקל למטר. 2,
נכון. אם הדירה על הנייר, אתה יכול לקנות גם ב-2.5, ויש, תלוי גם במיקום של המגדל, כמה הוא יותר קרוב למים, וכמה הראייה שלו למים היא טובה ופחות מוסתרת, בוודאי שזה גם קשור. וחמישה חדרים שמגיעים ל-3.5, 3.6, 3.7,
אוקיי? ואתה אומר שאין בעיה, דירות כאלה כן נחטפות.
כן, 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 בוודאי. יש דירות כמעט, אתה יודע מה, אני עכשיו חיפשתי לבנם, ולא מצאתי לו דירה במגדלים להשכרה. לא מצאתי לו, מצאתי לו פה בטיילת, בבניין שעבר שיפוץ, 6,500 שקל, 4 חדרים, משופצת חלקית, צופה לים, נוף, אין דברים כאלה. 180 מעלות לים, ולא מצאתי במגדלים, כי לא היה.
יפה.
כן.
ועדיין ממש. נבנים מגדלים חדשים?
עדיין נבנים מגדלים חדשים, יש עדיין קרקעות שהיזום שלהם יביא אותם לבנייה עוד כמה חודשים, עוד כמה שנים, אבל זהו, זה החול האחרון שנשאר לעיר בת ים, והיא צומחת, לדעתי, אם תיקח את הפודקאסט הזה, ונפתח ונשמע אותו עוד 8 שנים מהיום, אתה תראה שהמחירים פה... לדעתי, שלשו את עצמם, אני כבר לא מדבר על הכפלה.
אז קודם כל קבענו, לעוד 8 שנים, אבל בדרך אני רוצה עוד 10 פגישות.
בעזרת השם, רק שנהיה בריאים ונמשיך ככה.
צריכים לדעת האנשים שם, בגלל זה אנחנו לא אוכלים, כן?
נכון.
אבל משפחה היא לפני הכל. טוב, בוא נתקדם. בוא נתקדם, עוד פעם, יש לנו עוד הרבה על מה לדבר. בוא נדבר קצת על אזור התעשייה.
כן. אזור התעשייה בבת ים הוא אזור מאוד מיוחד. איך הוא מתאפיין? הוא נמצא בטבור של העיר. זאת אומרת, הוא ממש חלק בלתי נפרד ממנו. הוא ממש...
אתה מדבר על האזור שאנחנו נכנסים ביוספטל, ואנחנו נתקלים בו בערך באמצע.
אנחנו יכולים להיכנס לאזור התעשייה מכניסה של הקומיות בבת ים. אתה בעצם מהאלון עולה בקומיות, לוקח ימינה ויורד עד הסוף למטה, מכל מצד ימין זה אזור התעשייה. הוא נמצא ממש, האזור התעשייה נמצא ממש בטבורה של העיר, הוא חלק בלתי נפרד ממנה.
אבל הוא מגיע עד יוספטל.
נכון, מה אני אומר? יוספטל, נכון, פינת ניסנבאום, למה אני אומר את זה? אם תיקח אזורי תעשייה בערים אחרות, ראשון, חולון, הם ממוקמים בצד של העיר. זאת אומרת, יש לך את כל המרכז העיר, את השכונות שלה, ויש אזור שהוא מוגדר בצד כאזור תעשייה.
סליחה, אבל פעם זה היה הצד של העיר.
נכון, פעם זה היה צד שלה, נכון, אבל בבת ים...
כשאני הייתי בא, היה לנו רואה חשבון שהיה יושב שם ליד א' מראות, אז זה היה סוף העולם. נכון. היה שם בית ספר, בית חורשת, לצמיר גפן, אני זוכר, הוא ישב בתוכו. זה היה סוף העולם, זה היה צד.
נכון, והיום המקום הזה נהיה אחד החזקים שיש בבת ים מבחינת יזמות ואנשים שמחפשים לקנות שם.
יזמות למה? למגורים או לתעשייה?
אני אסביר. בגלל המיקום המיוחד של אזור התעשייה בבת ים, בגלל שהוא ממש במרכז העיר והוא חלק בלתי נפרד ממנה, אתה יכול לראות ממנו כשכונה מהעיר ולא משהו שהוא בצד, בצד העיר, אז העירייה לפני משהו כמו 8 שנים הוציאה טבע חדשה והפקידה אותה במחוזית, טבע שנקראת בית יוד 600. בית יוד 600 מהטעם של לתת 600% בנייה לכל בעל קרקע שיוצא ובוא ויגיש תוכנית, הם בעצם רצו להפוך שם את זה לעירוב שימושים. עירוב שימושים זה אומר מגורים,
זה
תעסוקה
הפטנט
ומסחר.
החדש.
בדיוק, נכון. הם לקחו את זה והעתיקו את זה ממקומות אחרים בארץ וגם בעולם, שבעצם ידבר על, הם רצו מה שנקרא להוציא את כל המסחר, את התעשייה הישנה משם. כל הדברים של פעם, המוסכים הוותיקים, הבתי חרושת האלה שכבר שאתה מכיר את צמר גפן וכבר לא קיימים הדברים
לא,
האלה.
לא, צמר גפן שכבר, שנים לא יודע, קיים.
אנשים שכבר עבדו בתעשייה 40 שנה ויצאו לגמלאות, ואז באו המון יזמים וקנו את הקרקע מהם. העירייה פשוט רוצה לקדם את המקום הזה שהוא מרכז, ממש במרכז העיר, שיהיה בו גם מגורים, גם בילוי וגם תעסוקה. אז הם נתנו בעצם מה שנקרא אחוזי מגורים שהגיעו ל-40%, גם 50%. היום הם קצת שונמחו, אבל אתה יכול להגיע לפרויקט שיש בו בין 30-40% מגורים, למטה יהיה לך משרדים ולמטה מסחר. והמון פרויקטים כבר נעשו בפועל, כמו של היזם משה אהרוני במתחם אפטאון, הוא בנה שם קניון של 5,000 מטר, ומעליו עד היום הוא מגדל המגורים הכי גבוה בארץ, עד לפני זה שיבנה בצומת אלית, ומגדל משרדים. אז כבר רואים שם את הבנייה הזאת קורית בפועל, יש עוד המון תוכניות שהן בדרך בבנייה, ואחד הדברים הכי חשובים שהביאו כוח לעיר הזאת בבת ים, זה הבית משפט. הבית משפט שהיה בשוקן לענייני עבודה, ובית משפט לנוער ותחבורה, הגיע לבת ים. הוא עובד על הציר המרכזי, ברחוב ניסנבאום, שזה רחוב שההתחלה של הרכבת הקלה. הבית משפט הביא איתו המון עבודה, המון עורכי דין שמחפשים משרדים מסביב. מה שנקרא הרים, שדרג את אזור התעשייה למקום שהוא כבר, יש בו כבר איזשהו מוסד בארץ שהוא מרכזי, וכמובן סביבו והרכבת הקלה שיש ממש תחנה על הרכבת, על הבית משפט, והוא משדרגים את כל האזור הזה קדימה, והיום המון יזמים שהוא מחפשים תעשייה, באזורי תעשייה בתל אביב, לקנות כל מיני, מה שנקרא, חורבות כאלה, אבל עם זכויות, באים לבת ים, והמקום נהיה, אין למצוא משהו בכלל לקנות, רוב הבעלי קרקעות התאגדו ביחד כדי להגיע למצב שהם מיישמים את התוכנית ולוקחים 600% בנייה על הקרקע שיש להם.
יפה.
כן.
טוב, אני חושב שסקרנו את רוב העיר. אם אני מסתכל ככה שרשמנו לנו נקודות, אז היינו בים, היינו במזרח, היינו ברובע החדש, היינו במרכז העיר. אני רוצה לשאול אותך ככה לקראת סיום, ואנחנו, תאמינו לא, אנחנו כבר 40 דקות מדברים.
בכיף.
אני רוצה לשאול אותך, דיברנו קודם על הרכבת הקלה, וכמו שאמרתי, נסעתי לפה, ומזמן לא נכנסתי דרך הציר הזה, הייתי בבת ים, אבל לא נכנסתי על הציר.
מאיפה באת?
באתי מיוספטל.
אוקיי.
והופתעתי לראות, שזה ממש, איך אומרים במשחק 5 אבנים, אחד עם לה. ממש זה נראה כאילו אוטוטו, הרכבת כבר נוסעת שם.
נכון.
ויש את השאלה שאנחנו נתקלים בה בתל אביב, ואנחנו נתקלים בה בכל מיני מקומות. מה עושה הרכבת הקלה לבת ים, ובמיוחד על הציר שלה, ואיך משקיע צריך להסתכל על זה?
אני חושב שהרכבת הקלה מביאה את בת ים למצב של לפני ואחרי. לפני הרכבת הקלה ואחרי הרכבת הקלה. יש פה אמנם תחבורה מצוינת, המון קווים שיוצאים מבת ים, שהתחנה המרכזית נמצאת פה בבת ים, איפה שבית העלמין, שם נמצא תחנה הראשית של דן, של כל האוטובוסים, בעצם זה התחנות הראשונות שיוצאות מפה, לכיוון תל אביב, לכיוון פתח תקווה, לכיוון כל מקום בעצם בגוש דן. הרכבת הקלה זה דבר שמקרב את המשקיעים, את האנשים שגרים בעיר, כל מי שרוצה לבוא ולהיות בה, אם זה לטיול ובילוי ואם זה למגורים, משדרג את זה ממש לדיל ברייקר. זאת אומרת, זה יקפיץ פה את המחירים.
אתה אומר יקפיץ, זאת אומרת, אם אני היום משקיע, כן. למרות שאני כבר רואה את הציר של הרכבת הקלה כמעט צלול, האם אני עדיין, יש לי הזדמנויות, זאת אומרת, עוד לא עלו המחירים?
כן, יש עדיין. כמו שאמרתי באמצע, לדעתי, אם תבדוק אותנו בעזרת השם עוד 8 שנים היום, שרוב התוכניות כבר שמופקדות 10 ו-12 שנה כבר הגיעו למצב של סיום בנייה, ואתה תראה את הקו עיר הזאת, כבר היום אתה יכול לראות מי שנגיד, קח דוגמה באדם, שחי בארצות הברית, ולא ביקר פה בארץ, לא צריך לבקר פה בארץ 5 שנים. הוא מגיע היום מהמטוס, והוא רואה קו רקיע שונה לגמרי, כולה ב5 שנים. נבלו פה מגדלים שהוא בכלל, הם לא היו בתכנות, אתה מסתכל ואתה לא יודע במטוס, אם אתה עובר מעל תל אביב ומעל בת ים, כי יש פה ממש קו רקיע שונה לגמרי. קח את 8 שנים קדימה שהכל פה עומד כבר, ביזום שלו, בביצוע שלו, והרכבת הקלה רצה. זה מטרופוליטן מאוד מרכזי בארץ ישראל, ולדעתי, אחת הערים היפות שיש.
אם סתם ניקח את יוספטל, בדיוק כן. את הציר הזה שדיברנו עליו, מבחינת מחירי נדלן לפני ואחרי, מה היום המחירים, נגיד בחלק מהציר שעכשיו עברתי, ולאן זה יגיע? ואתה לא מתחייב לכלום, לשאתה לא נביא.
זה ברור שלא, אבל אני יכול להגיד...
את ההווה, אין אחד שיודע יותר טוב ממך.
מניסיון אני יכול להגיד לך ככה, יש שתי רחובות שהם הכי ראשיים בבת ים. רחוב בלפור שדיברנו עליו מקודם, שהוא חוצה את העיר מצפון לדרום, ויש לנו את יוספטל, שהוא ממש מהכניסה לבת ים, מאיילון, חוצה את העיר לכיוון דרום, איזה כיוון מערב ומזרח, שכמובן בכניסה, בהתחלה שלו, המחירים הרבה יותר נמוכים, וכשהוא מגיע לכיוון, נגמר בים,
תן לי איזה סיבור אוזן.
וכשהוא נגמר בים, רחוב יוספטל מגיע מהכניסה, עד הים, כמובן שבים המחירים שונים לגמרי. עכשיו, יש שם ביוספטל, ממש איך שאתה נכנס, ימינה, לוקח ימינה, יש עדיין, מה שנקרא, בניינים ישנים ובלוקונים, שאתה יכול למצוא שם מחירים שהם זולים. מה זה זולים? אתה יכול למצוא שם 13,000-14,000 שקל למטר, 15,000 שקל למטר, כן, תלוי. אם אתה רוצה לקנות קומה שלישית או רביעית בלי מעלית, גם קומה שנייה בבניין שהוא די ישן, אתה יכול להגיע למחירים שהם יחסית זולים, שאין לך אותם בערים שמסביבנו. עדיין אתה יכול לקנות. עכשיו, כמו שאני מכיר את העיר ומכיר את התוכניות שלה, כמעט, אני לא רוצה להגיד 100% כי זה יומרני, אבל כמעט כל בניין שאתה תקנה בו, במזרח העיר, גם במרכז העיר, דירה בקומה רביעית, רוב הסיכויים שאתה תפגע במקום שיש בו התחדשות עירונית, אם זה פינוי בינוי, או אם זה תמ"א 2, או אם זה תמ"א 1, ולכן ההשקעה הזאת היא לעתיד לאנשים סולידיים, שלא מתגלגלים עם הכסף שלהם, מה שנקרא, וקונים נכס ונשארים איתו לילדים, ההשקעה הכי טובה שיש בארץ היום לפי דעתי זה בבת ים. יש בה את הכל כדי שבינם יקנה בו נכס לצועה. יש ים, יש קרבה לתל אביב, אנחנו בטבור של גוש דן, רכבת קלה, ואין לך אדמות לבנייה, זה אומר שבעצם הצמיחה היא מלמטה למעלה, לכן הכסף שלך בדיוק אותו דבר יהיה מלמטה ויעלה למעלה, בהשקעה.
תקשיב, אני חשבתי שאני יודע את בת ים, אתה ראית שאני קצת יודע, אבל עכשיו אני יודע. עכשיו אני ממש יודע. וזה ברור לי למה הגעתי אליך. ואתה יודע מה? אני לא ידעתי כמה אתה אנציקלופדיה מהלכת לעיר הזאת. וכל מה שנשאר לי, נתנאל, זה להודות לך. ולהמליץ לכם, לכל מי ששומע אותנו, לפגוש את נתנאל. ואתה יודע מה? אולי אני אתגר אותך ונעשה פה איזה סיור משקיעים.
בשמחה.
במסגרת הסיורים שאני מתכנן לעשות בזמן הקרוב. והוא גם לארג', תראו איזה עוגיות הוא הביא פה, ויש לו יד רחבה.
עוד לא אכלת, אבל...
יש לי בטן רחבה. וכל מה שנשאר לי זה ממש להודות לך שהערכת אותנו פה.
תודה לך.
להודות גם לחי נכסים, בוא נהיה עוגנים, שנתנו את החדר ישיבות שלהם, כדי שנעשה את זה בשקט.
משרד מוביל בעיר, משרד חזק ואנשים טובים.
ואתה מפרגן, אז אנחנו צריכים להיות ככה, לפרגן, באמת קיבלו אותנו בסבר פנים יפות. נכון. אז נתנאל טוויזר, מיסודות יזמות ושיווק פרויקטים, תודה רבה. אני מקווה שנמשיך להיות חברים עוד הרבה מאוד זמן, ותודה על האירוח.
תודה רבה לך, מודה לך, ושיהיה לכולם האזנה נעימה.
תודה.